טוב, בוקר טוב לכולם. שומעים את הרמקול? לא שומעים? שומעים? אוקיי. ואחר שומעים? אוקיי, אז דבר ראשון, הודעה טכנית. לגבי המיקום של השיעור, אז השיעור יישאר באולם 300 ולא יעבור לטבע אחד. תשלח על זה גם הודעה באימייל לטובת מי שלא נמצא כאן כרגע. אוקיי, בשיעור הקודם הצגנו בקצרה את מה שהולך לקרות כאן בקורס. אמרנו שההיסטוריה וגם הקורס הזה, אפשר לחלק אותם לשלוש תקופות עיקריות לפי שלוש מהפכות עיקריות. המהפכה הלשונית, המהפכה החקלאית והמהפכה המדעית. את השיעור הקודם הקדשנו קצת לדבר בתור הקדמה על מה שקורה לפני המהפכה הלשונית, שאליה נגיע בשיעור הזה, על המוצא של האדם או על המוצא של הומו ספיאנס. אפשר להקדיש לזה סמינרים על גבי סמינרים, לנו היה בסך הכל רק שיעור אחד קצר, ולכן היה לי זמן להדגיש רק שלוש או ארבע נקודות מרכזיות שחשוב לדעת על המוצא של האדם, בשביל להבין טוב יותר את ההיסטוריה של הומו ספיאנס שבה יעסוק הקורס. כמה נקודות החשובות האלה, אז אני אחזור עליהן בקצרה. נקודה אחת שמאוד חשוב לזכור, זה שלפחות במשך 2 מיליון שנה, התקיימו וחיו בכדור הארץ, או בעיקר בגוש היבשות של אפרו-אסיה, הרבה מינים שונים של בני אדם, ולא רק מין אחד. ועוד יותר חשוב לדעת שמינים שונים של בני אדם התקיימו זה לצד זה באותו זמן. כלומר, זה לא שהיו הרבה מינים שונים לאורך 2 מיליון שנה, שכל מין התפתח עם הזמן למין השני ונעלם, אלא באותה נקודה בזמן, במקומות שונים בכדור הארץ, ולפעמים אפילו באותו אזור בדיוק, אפשר היה להתקל במגוון מיני אדם. למשל, אם הייתם חוזרים בזמן אחורה 100,000 שנים, הייתם מוצאים את הומו ספיאנס במזרח אפריקה, באותו הזמן הייתם מוצאים את הניאנדרטלים במזרח התיכון ובאירופה, את הומו דניסובה, האדם ממערת דניסובה באזור של מרכז אסיה. במזרח אסיה אפשר למצוא את הומו ארקטוס, על האי יאווה, היום באינדונזיה, אפשר היה למצוא את הומו סולואנזיס, על האי פלורס, עוד אי באינדונזיה, את הומו פלורסיאנזיס, הגמדים, שכאמור גובהה מגיע בסך הכל מטר אחד. וסביר להניח שהיו עוד מינים נוספים של אדם במקומות אחרים, באפרו-אסיה, שפשוט העצמות שלהם עדיין לא התגלו או עדיין לא זוהו כעצמות, כשרידים של מין נפרד. המצב ששורר כיום בכדור הארץ, וב-10,000 השנים האחרונות, שבכל העולם יש אך ורק מין אחד של אדם, אנחנו, זה מצב מאוד יוצא דופן וכאמור חשוד. הדבר השני שכדאי לזכור על כל המינים השונים והמשונים של האדם שהתקיימו בעבר בכדור הארץ, זה שלא הייתה להם שום חשיבות מיוחדת בטבע, במערכת האקולוגית, למרות שלכולם היה מוח גדול באופן יחסי. למרות שכולם ידעו לייצר ולהשתמש במגוון של כלים. למרות שלכולם היו יכולות חברתיות ויכולות של למידה, מתוחכמות ומפותחות בהשוואה לרוב היונקים ובעלי האחרים האחרים. למרות כל זה, בני האדם למיניהם השונים היו יצורים שוליים, זניחים, חסרי חשיבות בעולם, ההשפעה שלהם על המערכת האקולוגית הייתה מאוד קטנה, ולא הייתה שום אינדיקציה לכך שאחד המינים של הסוג הזה, אדם, הולך להשתלט על העולם, ולהיות בעצם מה שאף מין של בעל חיים קודם מעולם לא היה, השליט של העולם. זאת אומרת, היו הרבה מאוד מינים של בעלי חיים לאורך מיליונים ומאות מיליונים של שנים בכדור הארץ, אף פעם לא היה מצב שמין אחד ויחיד ספציפי של בעל חיים הוא בעצם המין ששולט בכל המערכות האקולוגיות עם השפעה אדירה על כל מה שקורה בכדור הארץ. אז זה דבר ייחודי שקורה רק בעקבות, בהדרגה, בעקבות המהפכה הלשונית עם הומו ספיאנס. הומו ספיאנס עצמו מתפתח במזרח אפריקה, לפני בערך 250, 200, 150, 100 אלף שנים, יוצא מאפריקה למזרח התיכון, ומשם לכל רחבי העולם, בערך לפני 60-70 אלף שנים, מתפשט במהירות בכל רחבי כדור הארץ, וכל מקום שהומו סאפיינס מגיע, תוך פרק זמן יחסית קצר, יכול להיות אלפי שנים, אבל זה יחסית קצר, יתר מיני האדם נעלמים. ואחת החידות הגדולות והמסעירות ביותר של ההיסטוריה הקדומה של האדם, זה מה קרה לכל יתר המינים. מה קרה לכל יתר בני המשפחה שלנו. אז יש שתי תיאוריות מרכזיות שמתחרות ביניהם. תיאוריה אחת, תיאוריות המיזוג, היא אומרת שפשוט הומו סאפיינס, כל מקום שהוא הגיע, התמזג עם האוכלוסיות אדם המקומיות, ולכן כולנו באיזשהו מקום, גם ניאנדרטלים, גם הומו ארקטוסים, גם הומו דניסובה וכן הלאה. התיאוריה השנייה, תיאוריית ההחלפה, אומרת שההבדלים בין הומו סאפיינס ליתר המינים היו כל כך גדולים, שלא היו שום מגעים מיניים פוריים בין הומו סאפיינס ליתר המינים, והם נעלמו בלי להשאיר אחריהם שום חותם ב-DNA שלנו. עד לפני 10 שנים, או 5 שנים, שלטה בכיפה ללא עוררין תיאוריית ההחלפה, בין השאר מסיבות פוליטיות, כי היא יותר תקינה פוליטית, כי היא אומרת שבאמת כל בני האדם שחיים היום בעולם, יש להם הורים משותפים וגנום משותף מלפני לכל היותר 50, 60, 70 אלף שנה. אבל ב5-10 שנים האחרונות, ממצאים חדשים ממחקרים גנטיים, מצביעים על כך שיש משהו אולי גם בתיאוריית המיזוג, אבל גם את זה צריך מאוד מאוד לסייג, מדובר במיזוג מאוד מאוד מינורי. כלומר, אם בין תיאוריות ההחלפה לבין תיאוריות המיזוג, האמת היא איפשהי באמצע, אבל אין שיעור קרובה יותר לתיאוריות ההחלפה. היו כנראה אי אלו מגעים מיניים פוריים בין הומו סאפיינס לבין מיני אדם אחרים, אבל זה היה כל כך נדיר, והמטען הגנטי שעבר הוא כל כך קטן, שבגדול תיאוריית ההחלפה היא עדיין התיאוריה הנכונה יותר. ברגע שמקבלים את תיאוריית ההחלפה, השאלה הגדולה הבאה שצצה זה, אם ככה, איך נעלמו כל יתר המינים? אם הם לא התמזגו עם הומו סאפיינס, אז מה קרה להם? אז פה שתי התיאוריות העיקריות, אחת אומרת, תחרות קשה אבל הוגנת על אותם מקורות מזון, הומו סאפיינס מגיע למקום מסוים שחיים בו ניאנדרטלים, כותף את הטוטים יותר מהר מהניאנדרטלים, צד את האיילים ביעילות רבה יותר מהניאנדרטלים, ולכן יש לו יותר מזון, הוא הולך ומתרבה, הניאנדרטלים הולכים ומתמעטים עד שהם נעלמים. אז זו התיאוריה הראשונה, היא שלווה יותר באופי שלה, או במה שהיא אומרת על אופיו של הומו סאפיינס. התיאוריה השנייה אומרת, היה פה מידה רבה של אלימות ושימוש בכוח ישיר בין מינים שונים של אדם. הומו סאפיינס, לכל מקום שהוא הגיע, דחק בכוח את מיני האדם האחרים מהאזורים הפוריים והטובים ביותר, ואולי אפילו השמיד אותם בכוח, כלומר, טיהור אתני מכוון ויעיל ביותר. התיאוריות כמובן לא סותרות לגמרי אחת השנייה, מאוד סביר ששני הדברים קרו במקביל, השאלה מה יותר. ופה יש מעט עדויות, אז קשה להכריע בצורה חותכת. אם כי, שוב, היכרות עם ההיסטוריה של הומו סאפיינס באלפי השנים האחרונות, שעליהם אנחנו, יש לנו הרבה יותר מידע, מצביעה על כך שיש חשדות טובים שאלימות וכוח נעשה בהם שימוש גם באותו מאבק קדום עם הניאנדרטלים והומו ארקטוס ומיני האדם האחרים. בכל מקרה, כך או אחרת, ההיעלמות של מיני האדם האחרים היא אחד המאורעות החשובים ביותר בהיסטוריה. כי כמו שממש עשינו איזה ניסוי מחשבה בסוף השיעור הקודם, תנסו לדמיין את ההיסטוריה במצב שבו בכדור הארץ יש יותר מאשר מין אחד של אדם. תחשבו, לא משנה על איזה, על ימי הביניים, על יוון הקלאסית, על האימפריה האצטקית, על ישראל היום, במצב שבו חוץ מהפערים בין אשכנזים וספרדים ופלסטינים וישראלים ויהודים ומוסלמים ונשים וגברים וכן הלאה, יש לכם גם את הפער העצום, הרבה יותר, שבין נגיד סאפיינסים וניאנדרטלים. איך נראית החברה? איך נראית הפוליטיקה? איך נראית הדת? איך נראית המערכת המשפטית? איך נראית הכלכלה במצב כזה. ניסוי מחשבתי תיאורטי, כי לא שרדו. לא שרדו ניאנדרטלים או הומו ארקטוסים. היום, ונחזור לזה בשיעור האחרון, יש דיבורים על הקמה לתחייה של הניאנדרטלים. יש חוקרים שטוענים שיש את הטכנולוגיה המתאימה באמצעות, כבר פיצחו את הגנום הניאנדרטלי, יש לנו גנום ניאנדרטלי כמעט מלא משרידים שהארכיאולוגים גילו, ויש חוקרים ברי סמכה, לא מאיזה מקום נידח, ממקומות כמו הרווארד, שטוענים שאם רק ייתנו להם מספיק כסף, הם מסוגלים להשתיל ברחם של אישה מודרנית, ביצית משוחזרת של ניאנדרטל, ולהקים לתחייה את הניאנדרטלים. אבל נחזור לזה בשיעור האחרון. כן. אוקיי, הבעיה היא שבמשך 2 מיליון שנה, שזה די הרבה זמן, הסתובבו בכל רחבי אפרו-אסיה יצורים כאלה עם מוח גדול וכלי אבן ואפילו אש בחלק מהזמן ויכולות חברתיות, ולא יצא מזה כלום במשך 2 מיליון שנה. אז לכן זה לא כזה ברור מאליו שהדברים האלה הם כאלה יתרונות עצומים ושזה היה ברור שמישהו מהחברה הולך להשתלט על העולם. זאת אומרת, אם הומו סאפיינס עצמו, לפני 70,000 שנה התפרץ הר געש אדיר באינדונזיה, בטובה, הר טובה באי סומטרה באינדונזיה. התפרצות הגדולה ביותר כנראה במיליון השנים האחרונות, שגרמה לאסון עצום, לחורף, כמו חורף גרעיני, חורף וולקני, לאין שיעור יותר גדול מכל התפרצות שידועה לה בהיסטוריה של המאות שנים האחרונות. ויש עדויות לכך שהאוכלוסייה של הומו סאפיינס באפריקה, שזה המקום היחיד שההומו סאפיינס חי אז, הצטמצמה לכמה מאות פרטים ברי רבייה, כמה מאות פרטים פוריים, וזה ממש שהיה עניין של touch and go, של כמעט, של לקחות השערה, בין אם הומו סאפיינס יצליח לעבור את המשבר הזה או לא. ומאוד היה יכול להיות שהוא היה נכחד, ועוד 50 מיליון שנה חולדות אינטליגנטיות היו שולטות בעולם, והיו מלמדות את ההיסטוריה של כדור הארץ, ובאיזשהו קורס נידח היו מלמדים שכן, לפני 50 מיליון שנה היה איזה זן של קופים שעשו כמה כלי אבן והיה להם מוח גדול ולא יצא מהם כלום, עד שבאו אנחנו החולדות והשתלטנו על העולם. אז בהחלט היה תסריט אפשרי. בדיוק, זה השאלה של השיעור הזה. על השאלה הזאת נשפך יותר דיו מאשר על כמעט כל שאלה אחרת, לא יודע, באקדמיה בכלל. מהו סודו של הומו סאפיינס? באמת, אוקיינוס של מילים שפכו על הדבר הזה, והתשובה שאליה הגיעו רוב החוקרים זה מילים. יתרונו הגדול של הומו סאפיינס על יתר מיני האדם, שלא לדבר על השימפנזים והגורילות וכן הלאה, זה השפה שלו. השפה והיכולות הקוגניטיביות שהולכות יחד עם שפה. יכולות קוגניטיביות זה מכלול היכולות של חשיבה, דיבור, למידה, תקשורת וכן הלאה, אלה היכולות הקוגניטיביות. אז הטענה המובילה זה שמה שמייחד את הומו סאפיינס מהניאנדרטלים וכן הלאה זה השפה שלו. אבל זו טענה שקשה לבסס אותה, כי אין לנו שום עדויות מוצקות לשפות עד בערך שמופיע הכתב לפני 5,000 שנה. יש לנו עצמות, יש לנו כלי אבן, פה ושם דברים אחרים, עקבות בקרקע וכן הלאה, אבל עדויות לשפה מלפני 50,000 או 100,000 או מיליון שנה אין. אז זה הכל מבוסס על הרבה מאוד השערות. אבל יש עדויות נסיבתיות שתומכות בתיאוריה הזאת, ואותם אנחנו נציג בשיעור הזה. אבל מה שיודעים בוודאות זה שלפני 100,000 שנה חיו במזרח אפריקה, מזרח ודרום אפריקה, בערך האזור מאתיופיה עד דרום אפריקה של היום, חיו כמה, בין 10,000 למאות אלפים ספורות של פרטים של הומו סאפיינס, שמבחינה חיצונית נראו בדיוק כמונו, לא רק בגוף שלהם, אלא גם המוח שלהם נראה מבחינה חיצונית בדיוק כמו המוח שלנו. יודעים את זה כשמבדיקות ששרדו גולגלות, אז אפשר לראות מה הצורה החיצונית של המוח. מוח עצמו לא שרד, אבל מה הצורה שלו אפשר לדעת. אז חיו הומו ספיינסים, זהים לנו בכל דבר מבחינה חיצונית, כולל בצורת המוח, אבל הם לא, שוב, לא הייתה שום אינדיקציה שיש להם איזשהו יתרון על פני ניאנדרטלים, או הומו דניסובה, או הומו ארקטוס, או אחרים. אין שום עדות לכלים מתוחכמים. הכלים שהומו ספיינס עושה באפריקה לפני 100-150 אלף שנה, לא מתוחכמים יותר מהכלים של הניאנדרטלים באירופה. אין עדויות לארגון חברתי יותר מפותח או יותר מתוחכם באיזשהו אופן. ויש עדות אחת מאוד מאוד מעניינת פה מארץ ישראל, לכך שבערך לפני 100 אלף שנה, היה גל הגירה ראשון של הומו ספיינסים ממזרח אפריקה אל מחוץ לאפריקה, נמצאו בכמה מערות בארץ ישראל ובאזורים סמוכים לה עדויות להומו ספיינס עם מבנה אנטומי מודרני מלפני בערך 100 אלף שנה, במקביל לנוכחות ניאנדרטלית באותו אזור. ומה שמאוד מעניין, שאחרי כמה אלפי שנים, העדויות להומו ספיינס נעלמות מהרקורד הארכיאולוגי, בשעה שעדויות לניאנדרטלים ממשיכות. והתיאוריה המובילה שמנסה להסביר את זה אומרת, כן, הומו ספיינס נדד, היו גלים של הגירה אל מחוץ לאפריקה, אבל בתחרות שהתחוללה בארץ ישראל וסביבותיה לפני 100,000 שנה, בין הניאנדרטלים להומו ספיינס, הניאנדרטלים ניצחו. מה שאומר שבאותו זמן לא היה להומו ספיינס שום יתרון עליהם. ולכן רוב החוקרים מעריכים שלמרות שמבחינה חיצונית, האנשים האלה נראו בדיוק כמונו והיה להם אותו מוח כמונו, הם כנראה היה להם מבנה פנימי שונה של המוח, שהתבטא בכך שהם חשבו אחרת מאיתנו, הם דיברו אחרת מאיתנו, מאוד מאוד אחרת. אם היינו נתקלים בהומו ספיינס קדום שכזה, לא היינו מסוגלים ללמוד את השפה שלו וללמד אותו את השפה שלנו, עברית או אנגלית או ערבית או מה שזה לא יהיה. הוא לא היה או היא לא הייתה מסוגלת לעקוב אחרי דרך המחשבה שלנו. נניח אי אפשר היה לתפוס הומו ספיינס כזה מלפני 100,000 שנה וללמד אותו תנ"ך או את תורת האבולוציה. ומנגד, אנחנו לא היינו מסוגלים להבין איך הם רואים את העולם. כי באמת, באופן יסודי, דרכי המחשבה והדיבור היו שונות. ואז, בין לפני בערך 70,000 שנה, לפני בערך 30,000 שנה, יש פתאום גל של דברים חדשים שהומו ספיינס עושה, שגורם לרוב החוקרים לחשוב שבערך בזמן הזה, בין לפני 70,000 שנה ללפני 30,000 שנה, מתפתחות דרכי המחשבה והתקשורת המודרניות. מודרניות, כלומר, זהות פחות או יותר לדרכי המחשבה והתקשורת שלנו. וזה מה שנקרא המהפכה הלשונית. המהפכה הלשונית זה המהפכה של הופעת דרכי דיבור ומחשבה מודרניות, או עכשוויות. האינדיקציה הכי מפורסמת למהפכה הלשונית זה אומנות הקיר, של ציורי קיר מרהיבים, שמתחילה להופיע בערך לפני 30-35 אלף שנה. זה אחד הדוגמאות המוקדמות ביותר שהתגלו ממערת שווה בצרפת. אבל יש דברים יותר מוקדמים, כבר לפני 60-70 אלף שנה, שהומו ספיינס עושה, מצביעים על כך שמשהו חדש קורה כאן. אז הדבר הכי הכי ברור, עם הכי הרבה עדויות למהפכה, זה שלפני בערך 60-70 אלף שנה, הומו ספיינס יוצא בפעם השנייה מאפריקה, אחרי אותה יציאה ראשונית לא מוצלחת, לפני 100 אלף שנה, יוצאים פעם שנייה מאפריקה, לפני 60-70 אלף שנה, והפעם מתפשטים במהירות לכל רחבי אפרו-אסיה, ומכחידים את כל יתר מיני האדם שחיים שם, ולא זו בלבד שממש משתלטים במסע בזק, באיזה בליצקריג, על כל אפרו-אסיה, אלא מתחילים להגיע למקומות שרגל אדם לא דרכה שם לפני כן מעולם. קודם כל, אוסטרליה. בני אדם חוצים את הים באיזשהו אופן מסתורי, שנדבר עליו בהרחבה בשיעור יותר מאוחר, ומגיעים פעם ראשונה לאוסטרליה, לפני בערך 45 אלף שנה, וזה באמת הנחיתה באוסטרליה, ואני ארחיב על זה את הדיבור בשיעור יותר מאוחר, הרגע הוודאי שבאמת יש לנו עסק עם יצור חדש, שונה, מהפכני ביכולות שלו, זה הרגע שהומו סאפיינס נוחת באוסטרליה. עוד מקום חדש שהומו סאפיינס מגיע אליו, מגיע לכל מיני איים נוספים, אבל הכי חשוב זאת אמריקה. אין אף מין של אדם באמריקה קודם לכן. הומו סאפיינס מגיע לאמריקה בערך לפני 15,000 שנה, ותוך 2,000 שנה מיישב את כל אמריקה. אז באמת העדות הכי חותכת, הכי ברורה, לזה שמשהו חדש ומהפכני קורה כאן, זה ההתפשטות המאוד מאוד מהירה של הומו סאפיינס בכל כדור הארץ. עדויות נוספות זה הופעה של טכנולוגיות חדשות שרואים אותן ברקורד, בממצאים הארכיאולוגיים. זה סירות, רפסודות, ששימשו כנראה להגעה לאוסטרליה. זה מנורות שמן, ששימשו למשל בשביל את הציירים של ציורי המערות. איך מציירים בלב מערה הכל חשוך, יש מנורות שמן. מחתים, חוט ומחת, אחת ההמצאות החשובות ביותר בהיסטוריה, החוט והמחת, שמאפשרים להומו סאפיינס פעם ראשונה לפרוץ לאזורים הארקטיים של סיביר, אלסקה, סקנדינביה, שאף מין אדם קודם לא מגיע אליהם. החוט והמחת מאפשרים להומו סאפיינס ליצור ביגוד טרמי הרבה יותר יעיל ממה שעמד לרשות הנאנדרטלים הומו ארקטוס, וזה מה שאחד הדברים שמאפשרים את ההתקדמות לאזורים הסוב-ארקטיים והארקטיים של הצפון הרחוק. אותו זמן גם יש עדויות ראשונות חד משמעיות לאומנות, גם ציורי קיר, גם פסלונים. זה פסלון משנהב ממוטה שהתגלה במערת שטאדל בגרמניה מלפני 32,000 שנה. הגוף זה גוף אנושי, הראש זה ראש של אריה או לביאה. וזה עדות לא רק לאומנות, אלא ככל הנראה גם לאיזשהו סוג של דתות ראשונות שצומחות באותו זמן. עוד דברים שמופיעים באותו זמן זה מסחר, נדבר על זה בהמשך. אבל באמת סדרה שלמה של דברים שאין להם כמעט שום תקדים, שקורים בפרק זמן שבמונחים של היום, זה פרק זמן מאוד ארוך, אלפי שנים, עשרות אלפי שנים, אבל במונחים של הביולוגיה שקדמה להיסטוריה, זה פרק זמן ממש קצרצר. אבל רוב החוקרים מעריכים שמה שעומד מאחורי הפרץ הזה של מהפכנות, זה כאמור שינוי במבנה הפנימי של המוח, שמתבטא בשינוי בדרכי המחשבה והדיבור. כן, אתה פה שאלה? שאלה מצוינת. אין לזה תשובה. אוקיי, אני חושב על השאלה. למה השינוי הזה קורה דווקא להומו סאפיינס ולא לנאנדרטלים? אז באמת הטענה זה שכנראה מוטציה גנטית אקראית לפני 70, 75, 80, 60 אלף שנה, איפשהו באזור הזה, קרתה איזושהי מוטציה גנטית ב-DNA של הומו סאפיינס, שגרמה לשינוי פנימי במבנה של המוח. נניח שני אזורים של המוח, שלפני זה לא היו מקושרים, או מקושרים בדרך מסוימת, משהו בשכפול של הגנום השתבש, וחיברו את החוט לשקע הזה במקום לשקע הזה, נוצר איזה חיוות מחדש של המוח, ופרצה המהפכה הלשונית. השתנתה כל צורת המחשבה והדיבור. יש כאלה שאומרים מוטציה אחת, יש כאלה שאומרים סדרה של מוטציה, אף אחד לא יודע, כי לא שרד מוח מאותו זמן. אז אחת הסיבות שאנשים חושבים היום להקים לתחילת הנאנדרטלים באמצעות הנדסה גנטית, זה שיהיה אפשר להסתכל במוח של נאנדרטל, ובאופן ישיר, ולהשוות אותו למוח מודרני שלנו, ועל ידי כך אולי ללמוד מה באמת קרה שם עם החיוותים האלה של המוח. כן. אוקיי, אז אני גם בעצם לא סיימתי לענות לשאלה הקודמת עדיין, למה זה קורה להומו סאפיינס, אז המוטציה או המוטציות האלה, שאפשר עם קריצה לסיפור התנכי, לקרוא לזה מוטציית עץ הדעת, שפתאום נפקחות העיניים של ההומו סאפיינס, למה דווקא הומו סאפיינס ולא הנאנדרטלים? מקרה. הומו סאפיינס זכה בלוטו הגנטי והנאנדרטלים הפסידו. אין לאף אחד שום תשובה טובה למה דווקא הומו סאפיינס. שוב, מבחינת גודל המוח, לנאנדרטלים היה מוח גדול אפילו יותר מאשר להומו סאפיינס. כנראה פשוט היה מאורגן פחות טוב. מבחינת היחס למיני האדם האחרים, אז זה מחזיר אותנו אחורה, אנחנו לא יודעים, אין עדות ודאית. זה מתחלק לאלה שטוענים שהומו סאפיינס התחרה איתם בצורה שלווה עד שהם נכחדו, ולאלה שטוענים שהייתה גם מידה די ניכרת של עוינות ישירה ואלימות. אבל זה איזשהו ביצה ותרנגולת, השאלה מה בכלל אפשר להומו סאפיינס להתפשט בעולם בכזאת מהירות ולדחוק מפניו את יתר המינים. שוב, פעם ראשונה שהם יוצאים מאפריקה לפני 100,000 שנה, אז הם נעלמים. ההנחה היא שמשהו קרה באפריקה, במזרח אפריקה, לפני בערך 70,000-80,000 שנה, איפשהו באתיופיה, בטנזניה, באזור הזה, משהו קרה שם למבנה הפנימי של המוח, ואז כבר הומו סאפיינס עם מוח מודרני משוכלל, פורץ החוצה ושוטף את העולם במסע בזק. כן. שינויים כמו מה? שינויים במזג האוויר, ונדבר על זה בהמשך, אקלים כדור הארץ לא נח ולו לרגע אחד. כל הזמן הוא מתחמם ומתקרר ומתחמם ומתקרר, שינויים מאוד מאוד קיצוניים לפעמים. לכן, זה היום פופולרי להסביר כל דבר עם שינויי האקלים, הבעיה שזה קל מדי. כל דבר שקרה בהיסטוריה תמיד קורה במקביל לאיזשהו שינוי אקלים. אז לכן, מישהו שרוצה להסביר דברים עם שינויי האקלים תמיד יכול לעשות את זה. ובגלל שזה כל כך קל, זה באיזשהו מקום צריך משהו מעבר לזה. זה לא מספיק להצביע על כך שמאורע מסוים קורה במקביל לשינוי אקלים. צריך להראות איזשהו קשר סיבתי הרבה יותר חזק. ואין איזושהי תיאוריה חזקה לשינוי אקלים לפני 60-70 אלף שנה, שמשום מה נותן יתרון דווקא להומו סאפיינס. שוב, לפני 70 אלף שנה בערך, זה התקופה שמתחיל עידן קרח נוסף. ודווקא הומו סאפיינס פחות מותאם למזג אוויר קר מאשר נאנדרטלים. הומו סאפיינס מתפתח במזרח אפריקה באקלים יחסית חם. הנאנדרטלים מתפתחים באירופה וצפון מערב אסיה באקלים יחסית קר. לכן היה אפשר לצפות שהתקררות כדור הארץ, שמתחיל עוד מעגל של קרח לפני בערך 70 אלף שנה, תיתן לנאנדרטלים יתרון. בפועל, ההומו סאפיינס מגיע אפילו לסיביר ואפילו לסקנדינביה, שאליה הנאנדרטלים לא מצליחים להגיע. עוד שאלה אחרונה ונמשיך, כן? פשוט יחד עם איזה שרידים של עצמות וכלים אחרים מצאו את הפסלון. אבל יכול להיות, לפני 32 אלף שנה עדיין יש נאנדרטלים בספרד, ואפשר להעלות תיאוריה שנאנדרטלים עשו את הפסלון הזה, ואז הומו סאפיינס הרגו אותם וגנבו להם את הפסלון, או הנאנדרטלים איבדו אותם, והומו סאפיינס לקח את הפסלון והביא את זה לגרמניה. אי אפשר לשלול את זה מבחינה לוגית, אבל העדויות, שוב, כמות הדברים האלה שהם מוצאים אותם יחד עם חפצים ועצמות של הומו סאפיינס היא גדולה, בשעה שלא מוצאים כמעט שום דבר כזה, יחד עם עצמות וכלים של נאנדרטלים. אוקיי, אז למה זה קורה דווקא להומו סאפיינס אנחנו לא יודעים? מה שיותר חשוב להסביר זה מה בדיוק קורה. כלומר, מה בדיוק קורה לשפה של הומו סאפיינס שעושה כזה הבדל? מה מופיע במהפכה הלשונית? דעה קדומה נפוצה ולגמרי לגמרי לגמרי ללא נכונה, זה שבמהפכה הלשונית מופיעה השפה הראשונה. זה שטות גמורה. אין כמעט אף בעל חיים שאין לו שפה. גם לנמלים, גם לדבורים, להרבה חרקים אחרים, אפילו לכל מיני יצורים מיקרואורגניזמים, יש סוג מסוים של תקשורת ביניהם. דבורים, כידוע, יכולות להודיע באמצעות ריקוד אחת לשנייה על מקום ההימצאות של פרחים, של צוף. אז המהפכה הלשונית זה לא ההופעה של השפה הראשונה. זה גם לא ההופעה של השפה הווקלית הראשונה. להרבה מאוד חיות, כולל לקופי אדם, יש שפה ווקלית, שפה שמבוססת על הגייה של כל מיני צלילים שונים. למשל, חוקרים שחקרו קופים מסוג גונון, גילו אחרי מחקר מאוד 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 מדוקדק, שלקופי גונון, לגונונים, יש שפה ווקלית די מתוחכמת, עם סוגים שונים של קריאות. למשל, הם זיהו קריאה אחת, שהמשמעות שלה זה זהירות עית. קופי גונון הם די קטנים, ועיתים זה אחד האויבים העיקריים שלהם. וקריאה שנייה, שהמשמעות שלה זה זהירות אריה. עכשיו, לאוזן שלנו זה נשמע בדיוק אותו דבר, אבל זה פשוט כי אנחנו לא מדברים גונונית. זה כמו שסינית נשמעת לרוב האנשים שלא דוברים סינית, הכל נשמע אותו דבר. אז גם השפה של הגונונים, בהתחלה שחקרו את הגונונים, אמרו, אין להם שפה, הם סתם קוראים מדי פעם קריאות. אבל אז בדקו עם מחשבים וראו שיש הבדלים קטנים בקריאות, בגובה של הצליל, באורך של הצליל, בדברים כאלה. ועשו ניסויים שהשמיעו, הקליטו את הגונונים משמיעים קריאות, ואז השמיעו את ההקלטות שונות חזרה לגונונים וראו מה הם עושים. באמת ראו שכשהשמיעו קריאה מסוימת, הקריאה זהירות עית, כל הגונונים מיד עזבו את מה שהם עשו והסתכלו למעלה בחרדה. לעומת זאת, כשלחצו על הטייפ ריקורדר והשמיעו את הקריאה זהירות אריה, אז כולם עזבו את מה שהם עשו ורצו וטיפסו על עץ. אז באמצעות מחקרים כאלה ראו שגם לגונונים יש שפה ווקלית. עכשיו, אפשר היה לטעון שהכישורים הווקליים של הומו סאפיינס, זה באמת נכון. השפה מבחינה ווקלית טהורה, השפה שלנו הרבה יותר עשירה מזו של הגונונים. אבל יש בעלי חיים בטבע שהשפה שלהם, או לפחות היכולות הווקליות שלהם, הרבה יותר מרשימות מהיכולות הווקליות של הומו סאפיינס. למשל, לוויתנים מסוגלים לתקשר אחד עם השני ממרחק עשרות ויש טוענים מאות קילומטרים באמצעות גלי קול באוקיינוס. גם לפילים יש יכולות מאוד מאוד מרשימות ווקליות. גם לעטלפים, טוקים, כידוע, מסוגלים מבחינה ווקלית להגיד כל מה שאנחנו אומרים, ובנוסף לזה גם לחכות צלצולי טלפון ודלתות כניסה וסירנה של משטרה וכן הלאה וכן הלאה. אז מבחינה ווקלית, הומו סאפיינס הוא לא עד כדי כך יוצא דופן. שאלה? אז זה תלוי במין בעל החיים שבו מדובר. למשל, זה אני לא יודע את התשובה על זה, אם זה שפה בינלאומית או שזה רק קבוצה אחת של גונונים, אבל אצל ציפורי שיר עשו הרבה מאוד מחקרים על הנושא הזה וגילו שלקבוצות, אפילו לאותו מין של ציפורי שיר, אוכלוסיות שונות שחיות בכמה קילומטרים אחת מהשנייה, פיתחו רפרטואר שונה של שירים. בכל מקרה, אז השאלה הגדולה זה מה בכל זאת ייחודי לשפה שלנו, בהשוואה ללוויתנים או בהשוואה לקופי גונון ואחרים. אז הרבה שנים ועדיין, התיאוריה הכי פופולרית אמרה שמה שמייחד את השפה שלנו, ולא רק את ה... זה לא היכולת הווקלית, אלא זה מה שעומד מאחורה במוח, זה היכולת להעביר ולאגור כמות עצומה של מידע על העולם. פשוט מה שמייחד אותנו זה לא הצלילים שאנחנו מפיקים, אלא הכמות החסרת תקדים של מידע מסוגים שונים ומשונים שאנחנו מסוגלים להעביר אחד לשני באמצעות מערכת התקשורת שלנו. זה לא רק דברים מוגבלים כמו זהירות אריה, אלא אדם יכול לבוא ולספר שהיום בבוקר ליד הנהר ראיתי אריה עוקב אחרי עדר של טעועים, ואז יבואו כל בני החבורה ויעשו דיון עם... כדאי להסתכן לנסות לצוד את התאורים ואיך להתגונן מפני האריה ונבוא מפה ונבוא משם ונעשה ככה ונעשה אחרת. כל הסוג הזה של תקשורת, העברה של כמות עצומה של אינפורמציה שגונונים או דבורים לא מסוגלים להעביר. אז זה התיאוריה הכי הכי בסיסית. היא אומרת מאיזושהי סיבה של המבנה הפנימי של המוח, הומו סאפיינס מאז המהפכה הלשונית פשוט יכול להעביר כמויות גדולות של מידע על העולם. וריאציה עדכנית על התיאוריה הזאת אומרת, נכון, השפה שלנו, מה שמייחד אותה, זה היכולת שלה להעביר מידע על העולם, הרבה מידע על העולם, אבל לאו דווקא מידע על העולם החיצוני של עריות וטעועים ונהרות ועצים, אלא היכולת הבאמת קריטית, היכולת הכי הכי חשובה של השפה האנושית, שמבדילה אותה מרוב השפות, או כמעט כל השפות של בעלי חיים אחרים, זה היכולת לרחל. היכולת להעביר מידע חברתי עלינו, ולא על עריות וטעועים וכן הלאה. כמה שזה נשמע אולי משונה במחשבה ראשונה, זה היום אחת התיאוריות המובילות בתחום. תיאוריית הרכילות. הטענה היא שבעלי חיים, כמו הומו סאפיינס, שחיים בתוך קבוצה חברתית הדוקה, סיכויי ההישרדות והרבייה שלהם תלויים מעל לכל דבר אחר ביחסים שלהם עם יתר בני החבורה, כמו שכל מי שראה את הסדרה הישרדות אמור לדעת. וזה הרבה יותר חשוב מאשר לדעת איפה יש אריה או איפה יש טעועים. הבעיה היא שכמות המידע שצריך להשתלט עליו כדי להבין את המרקם החברתי בתוך חבורה של 20, 30, 40 פרטים היא עצומה. נניח בחבורה של 50 פרטים יש 1,225 קשרים שונים של אחד על אחד בין בני החבורה השונים, ובנוסף לזה יש את כל הקומבינציות של משולשים ומרובעים ומחומשים. כדי להבין איפה אני עומד בחבורה וכדי לקדם את עצמי על חשבון אחרים או בשיתוף פעולה עם אחרים, אני צריך לעקוב ללא הפסקה אחרי היחסים באמת ב-1,225 קשרים זוגיים ועוד אלפי אלפי קשרים משולשים ומרובעים, מי שונא את מי, מי אוהב את מי, מי רב עם מי, מי ישלים עם מי וכן הלאה. הזואולוגים שחוקרים שימפנזים, גורילות, בבונים וכן הלאה, יודעים שקופי אדם שחיים באמת בחבורות כאלה מגובשות, כמו בני האדם הקדמונים, מגלים עניין עצום במידע חברתי על יתר בני החבורה. אבל יש להם בעיה קשה שהם מתקשים לרחל. זאת אומרת, אם אני רואה בעיניים שלי שימפנזה אחד רב עם שימפנזה שנייה, שבמשך כל החודשים הקודמים הם היו חברים טובים, אז נדלקת נורה במוח. אוקיי, הם רבו, אך שהם הסתכסכו, עכשיו אני יכול לכרות ברית עם האחד נגד השני. אבל אם לא ראיתי את זה, או נניח אני ראיתי את זה, אבל מישהו אחר לא ראה את זה, לרחל, לספר לשימפנזה השני, שמעת מה קרה? היום בבוקר זה וזה רב עם זאת וזאת, אי אפשר. כתוצאה מזה, שימפנזים וגורילות ובבונים מתקשים לעקוב אחרי היחסים החברתיים בתוך הלהקה שלהם. ולכן הם מתקשים לחיות בחבורות שגדולות יותר מאשר 40, 50, 60 פרטים. למיטב הבנתנו, גם בני אדם קדמונים, כמו נאנדרטלים, או הומו סאפיינס לפני המהפכה הלשונית, חיו בחבורות קטנות של כמה עשרות פרטים, וגם הם, המפתח להישרדות ולרבייה שלהם, זה להתברג במקום טוב בחבורה, ולפתח שיתופי פעולה טובים עם יתר בני החבורה. אבל גם הם התקשו לרחל, ולכן הם לא יכלו, החבורה שלהם לא יכלה לגדול מעבר לסף מסוים. מה שעשתה מהפכה הלשונית, היא אפשרה לבני אדם, ממין הומו סאפיינס, להתחיל להעביר כמויות גדולות של מידע חברתי אחד על השני באמצעות מילים. וזה מה שאפשר להומו סאפיינס להתחיל לחיות בחבורות יותר גדולות, לא 40-50 כמו אצל נאנדרטלים, אלא 100-150-200, וזה היה סוד כוחו של הומו סאפיינס. לא רק העוצמה של המספרים נטו, אלא אפשר ליצור שיתופי פעולה הרבה הרבה יותר מתוחכמים בתוך החבורות המגובשות והגדולות האלה. באמת, לפי התיאוריה הזאת, מותר האדם מן הבהמה זו הרכילות. לא שומע? ההערכה היא שלא. זאת אומרת, שוב, הם נורא מעוניינים, גם היום, הרבה מהמידע לקוח מתצפיות על קופי אדם, כמו שימפנזים וגורילות ואורנגוטנגים, שמהם מנסים להשליך על מיני אדם קדמונים. עכשיו, יש להם עניין עצום באמת רכילות, אבל הם לא כל כך מסוגלים לרחל, או רק ממש מידה מאוד קטנה של רכילות. עכשיו, מה שתומך בתיאוריה הזאת, זה לא רק תצפיות על קופי אדם מודרניים, אלא גם מחקרים סוציולוגיים על בני אדם, פשוט הלכו ובדקו על מה בעצם בני אדם מדברים. ההנחה זה, בוא נסתכל על מה בני אדם מדברים הכי הרבה, על מה בני אדם הכי אוהבים לדבר, על מה הכי מרגיש הכי טבעי לדבר עליו, זה כנראה הדבר שבשבילו התפתחה השפה הייחודית שלנו. והלכו ועשו המון 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 מחקרים כאלה, על קבוצות אתניות, על מגדרים, על גברים, על נשים, על ילדים, על מבוגרים, על משכילים, על אנלפבטים, ותמיד מגיעים לאותה תוצאה. הדבר שבני אדם מדברים עליו הכי הרבה, ואוהבים לדבר עליו הכי הרבה, זה רכילות. לא משנה, גם אם זה פרופסורים לפיזיקה גרעינית, אם פעם חשבתם על מה הם מדברים בקפיטריה בארוחת צהריים, רק לעתים נדירות הם מדברים על פיזיקה גרעינית, בדרך כלל הם מרחלים על הפרופסורית שתפסה את בעלה בוגד בה עם זה וזה, או על ראש החוג שמעל בכספי קרן המחקר שלו, או על המריבה האיומה שפרצה בין הדיקן לבין הרקטור, או משהו מהסוג הזה. זה הנושאים הכי מעניינים. זה גם מסתכלים בחדשות, בעיתונים. אז נכון, יש גם דיווחים על פוליטיקה, על כלכלה, על ספורט, אבל כמו שכל מי שכותב עיתון שרוצה למכור יודע, הדרך הכמעט יחידה למכור את מדור הפוליטיקה זה להפוך את הפוליטיקה לרכילות. כלומר, אם אנחנו נתחיל לפרסם מאמרים ארוכים בידיעות או בישראל היום על למכור נתונים סטטיסטיים וניתוחים מערכתיים של הקומפלקס התעשייתי-ביטחוני בישראל, אף אחד לא יקנה את זה. אם לעומת זה, איתנו סיפור עסיסי על המריבה בין אהוד ברק לבין הרמטכ"ל או האלוף הזה והזה, זה מוכר. כי המוח שלנו ממש מותאם לרכילות, זה מה שהוא מבקש, זה מה שהוא דורש. וכל דבר אחר שנותנים לו, לפחות אצל רוב בני האדם, הוא נוטה להיכנס למצב של תרדמה. אז זאת התיאוריה השנייה, תיאוריית הרכילות. יש הרבה מן האמת בשתי התיאוריות האלה, אבל לפחות היסטוריונים, התפיסה שלהם את השפה היא קצת שונה. כשמסתכלים על התפקיד המרכזי של השפה בהיסטוריה האנושית, אז רואים שנכון, אין ספק, השפה היא כלי נורא חשוב להעביר מידע על העולם שבחוץ. והשפה היא כלי נורא חשוב להעביר מידע על העולם החברתי שלנו. אבל התפקיד הכי חשוב של השפה והכי ייחודי של השפה שלנו בהיסטוריה, זה לא להעביר מידע על המציאות, אלא לדבר על דברים שלא קיימים במציאות. ועל ידי כך ליצור מציאות חדשה. הדבר הבאמת באמת ייחודי לשפה החדשה של הומו ספיאנס, שוב, זה לא לדבר על מציאות כזאת, על מציאות אחרת, אלא לדבר על דברים שבכלל לא קיימים במציאות. כמו למשל, הארי אדם הזה. אין דבר כזה, באמת, יצור שחציו אדם וחציו אריה. האינדיקציות הראשונות לכך שאיזשהו בעל חיים מדמיין, מתקשר, בנוגע לדברים שלא באמת קיימים במציאות, זה הדברים האלה. ולמיטב ידיעתנו היום, אולי זה ישתנה בעתיד, אבל לפחות למיטב ידיעתנו היום, אף בעל חיים אחר, לא לוויתנים ולא עטלפים ולא דולפינים ולא שימפנזים, מסוגלים לעשות דברים מדהימים, אבל לא מסוגלים לדבר ולהעביר מידע על דברים שלא קיימים במציאות. ודברים שלא קיימים במציאות זה הבסיס, לא רק לאגדות ולמיתוסים, אלא גם לאלים, לדתות ולאלף ואחד דברים אחרים שעליהם בנויה ההיסטוריה. עכשיו, זה יחסית קל להסכים על כך שרק הומו ספיאנס, מאז המהפכה הלשונית, יכול לדבר על דברים שלא קיימים במציאות. השאלה היותר מעניינת או מסובכת, זה למה זה בעצם טוב? כלומר, אוקיי, הסכמנו שאנחנו יכולים לדבר על אלים ודתות וכן הלאה ושימפנזים לא, למה זה נותן לנו יתרון על פני שימפנזים או ננדרטלים? הרבה אנשים ייתו לחשוב שהיכולת לדמיין דברים שלא קיימים, ולדבר על דברים שלא קיימים, היא חיסרון ולא יתרון. היתרון הגדול של לדבר על דברים שלא קיימים, זה שזה מאפשר לבני אדם לדמיין דברים ביחד, ליצור מיתוסים משותפים. הבסיס שעליו בעצם עומדת ההיסטוריה, כפי שנראה בשיעורים הבאים, זה דמיון משותף. זה מיתוסים משותפים. זה אגדות משותפות. אם השפה או המוח שלי היו מאפשרים לי לדמיין דברים שלא קיימים, וזהו, רק אני לבד מדמיין אותם, אין בזה שום תועלת. אבל אם כולנו ביחד מסוגלים לדמיין משהו ביחד, כמו המיתוסים של היהדות, או המיתוסים של הלאומיות, או המיתוסים של הכלכלה, זה דבר אדיר, זה כוח עצום בעולם, וזה, לטענת היסטוריונים, זה המפתח האמיתי ליכולות השליטה של הומו ספיינס, כי זה המפתח ליכולת של הרבה מאוד פרטים לשתף פעולה למען מפעלים משותפים. כדי להבין את זה צריך ללכת כמה צעדים אחורה, כן? נכון, זאת אומרת, זה לא סותר את הדברים הקודמים, התיאוריות האלה לא סותרות אחת השנייה. השאלה זה מה, איפה כובד המשקל, מה באמת חשוב בשפה. אז זה לא סותר. אבל כדי להבין למה מיתוסים, למה היכולת לדמיין ביחד דברים שלא קיימים היא כל כך חשובה, צריך לחזור רגע אחורה ולהסתכל קצת יותר לעומק על איך, מאיך מאורגנים כל יתר או כמעט כל יתר קופי האדם החברתיים. קופי האדם החברתיים ששרדו להיום זה שימפנזים, זה גורילות, וקופי האדם שלא שרדו להיום זה ניאנדרטלים, הומו ארקטוסים וכן הלאה. אבל קופי אדם חברתיים מתארגנים בדרך כלל, כאמור, בקבוצות של כמה עשרות פרטים. מה שמאפשר להם לעשות את זה, זה שיש להם אינסטינקטים חברתיים שטבועים ב-DNA שלהם, שמאפשרים להם לקשור קשרים הדוקים אחד עם השני, להבין האחד מה השני מרגיש ומה השני חושב, ליצור חברויות, ליישב סכסוכים ומחלוקות בדרכי שלום, לפעול יחד למען מטרות משותפות כמו השגת מזון או הגנה מטורפים. כל זה גם שימפנזים יכולים, גם גורילות יכולות. ברוב החבורות האלה, נניח ניקח לדוגמה את השימפנזים שהם הכי הכי מוכרים, יש מבנה חברתי מסודר. אצל השימפנזים המבנה החברתי הוא היררכי, כשבראש ההיררכיה כמעט תמיד עומד זכר, זכר שליט, זכר האלפא, ככה קוראים לו החוקרים, זכר אלפא. יתר הזכרים והנקבות בחבורה יודעים שזה זכר האלפא, ואלה אם כן הם קוראים תיגר על המרות שלו, הם מפגינים כל הזמן את הקניעות שלהם לזכר האלפא, כולל בדברים כמו משתחווים בפניו. יש לכם תמונה של משמאל זכר נחות בהיררכיה, מימין זכר האלפא של החבורה, של הלהקה, ומאוד מקובל שכשזכר נחות עובר ליד זכר האלפא, הוא מתכופף לרצפה תוך השמעה של קולות נשיפה מאוד מסוימים, בדיוק כמו נתינים שמשתחווים למלך. אבל זכר האלפא משתדל לשמור על יחסים הרמוניים בלהקה שלו. אם פורץ ריב בין שני פרטים, הוא ריב רציני, הוא ייתן להתערב ולהפסיק את הריב הזה, הרבה פעמים הוא מתערב לטובת הצד החלש בריב. מנגד, הוא נוטה למנוע מזכרים אחרים להזדווג עם נקבות פוריות, ואם מישהו מוצא פריט מזון נחשק כמו בננה, יש סיכוי שזכר האלפא יבוא ויקח לו את זה, בתור איזשהו סוג של מס. עכשיו, איך נהיים זכר אלפא? לא נהיים זכר אלפא על ידי זה שאתם השימפנזה הכי חזק בחבורה. זה לא מספיק. הזכרים משתדלים לגבש מסביבם קואליציות של זכרים ונקבות, והזכר שזוכה במעמד של זכר אלפא הוא בדרך כלל הזכר שגיבש מסביבו את הקואליציה הכי גדולה והכי יציבה, שבאמת באים לעזרתו כשהוא צריך את זה. ויש הרבה מאוד דוגמאות לזכר אלפא יחסית חלש מבחינה פיזית, שבעזרת תמיכה למשל של הנקבות מצליח להביס את הזכרים היותר חזקים בלהקה. איך יוצרים קואליציה? האופן שבו שימפנזים יוצרים קואליציה זה על ידי מגע יומיומי מאוד מאוד הדוק. בתוך נגיד חבורה של 50 שימפנזים, אז אם אני רוצה ליצור לעצמי קואליציה, אז אני כל הזמן מסתובב פיזית עם 4-5 זכרים ונקבות שהם הקואליציה שלי. אנחנו מסתובבים ביחד, אנחנו חולקים מזון, כל הזמן פולים קינים אחד לשני, מטפחים אחד את השני וכן הלאה. וכמובן, אם מישהו מהקואליציה שלי, מישהו בא להרביץ לו, אז אני צריך לבוא לעזור לו, ואז הוא מחזיר לי טובה יותר מאוחר. זה האופן, ממש ממש על רגל אחת, שמתפקדת חבורת שימפנזים. האופן התפקוד של חבורת השימפנזים שם גבול די ברור לגודל המקסימלי של חבורה. כדי לתפקד, חבורת השימפנזים, כל הפרטים בתוכה חייבים להכיר אחד את השני בצורה טובה ואינטימית. שני שימפנזים שאף פעם לא נפגשו, אף פעם לא רבו, או אף פעם לא פלו קינים אחד לשני, ופתאום יתקלו אחד בשני, לא יהיה להם מושג מי נמצא יותר גבוה ממי בהיררכיה, מי נמצא בקואליציה של מי ולכן לא כדאי להסתכסך איתו, מי נניח הוא פרט מבודד ולכן אפשר להרביץ לו, להתאמר בו בלי חשש שמישהו יבוא לעזרתו. ובשביל לדעת את כל זה, אז באמת צריכים היכרות אינטימית. כשמספר הפרטים בחבורה עובר רף מסוים, בערך 50-60 פרטים, השימפנזים כבר לא מסוגלים להכיר אחד את השני בצורה אינטימית, לא מסוגלים לעקוב האחד אחרי היחסים החברתיים של השני, המבנה החברתי הולך ומתרופף, הולך ומתרופף, ואיפשהו בסביבות 100-110 פרטים עובר רף עליון, שאלה אם כן זה תנאים מלאכותיים שבני אדם יוצרים, נגיד בגני חיות, שימפנזים לא מסוגלים לעבור את הרף הזה. אם החבורה של השימפנזים, נניח בעמק מאוד מאוד פורה, שאין בו מחסור במזון, תגדל ותגדל ותגדל, בסביבות 80-90-100 פרטים, היא פשוט תתערער ותתפלג לשתי חבורות קטנות, אינטימיות, שמסוגלות לתפקד כמו שצריך. והחבורות השונות כמעט אף פעם לא ישתפו פעולה אחת עם השנייה, אין ביניהם מסחר, ויש בהם להפך הרבה מאוד גילויים של עוינות, מלחמות על טריטוריה ועל משאבים, ואפילו תועדים מקרים של רצח עם, של חבורת שימפנזים אחת, שפשוט חיסלה באופן סיסטמטי, תוך 2-3, את כל, כמעט כל בני החבורה השכנה, חיסלה אותה לגמרי והשתלטה על הטריטוריה שלה. עכשיו, אותו סוג של תנאים חברתיים, למיטב ידיעתנו, התקיימו גם אצל בני האדם הקדמונים, וגם אצל הומו ספיאנס לפני המהפכה הלשונית. גם בני האדם חיו בקבוצות קטנות, שלא יכלו לעבור סף מסוים של גודל, 50, 60, 70 פרטים, כי אז פשוט לא הייתה היכרות מספיק טובה בין הפרטים, והמבנה היה מתפרק. רכילות, כמו שהסברנו קודם, אפשרה להומו ספיאנס להעלות את הרף. אני לא יכול להסתכל בעיניים שלי על 150-120 בני אדם, אבל אני כן יכול לרחל עליהם. ועל ידי כך לדעת מי הם ולעקוב אחרי האופי שלהם והתכונות שלהם והחברויות שלהם והיריבויות שלהם. אבל גם לרכילות יש גבול, ושוב, מחקרים סוציולוגיים ענפים הראו שפחות או יותר 150, זה שמה עובר רף קריטי של רכילות ואינטימיות בקרב בני אדם גם כיום. אם תחשבו כמה אנשים אתם באמת מסוגלים להכיר מבחינה אינטימית, כמה אנשים אתם באמת מכירים את האופי שלהם לעומק, כמה אנשים אתם באמת מסוגלים לעקוב אחרי היחסים החברתיים שלהם, אז זה משתנה מאדם לאדם כמובן, אבל בממוצע זה לא עובר את ה-150. ולכן סוציולוגים גילו שעד היום בסביבות קו ה-150 אנשים עובר איזשהו גבול ביכולת ההתארגנות של בני אדם. עד 150 פרטים, יישובים, יחידות צבא, ארגונים עסקיים, קבוצות פוליטיות וכן הלאה, מסוגלים להתארגן אך ורק על סמך היכרות אינטימית ורכילות, בלי צורך בסיוע מצד ספרי חוקים פורמליים, דרגות פורמליות, בתי משפט, מוסדות שונים ומשונים וכן הלאה. לא צריך את זה. אפשר, אבל אפשר גם בלי. למשל, הרבה מחקרים כאלה נעשו על דווקא בתחום הצבאי, וראו שמחלקה של 30 חיילים, או אפילו פלוגה של 100-150 חיילים, יכולה להסתדר מצוין על בסיס של היכרות אינטימית בין כל החיילים בפלוגה, בין כל הלוחמים בפלוגה במחלקה, עם מעט מאוד דיסטנס, מעט מאוד משמעת, אפילו בלי צורך בדרגות פורמליות. גם כשיש דרגות פורמליות וחוקי משמעת שכתובים איפשהו, הרבה מאוד פעמים המחלקה או הפלוגה יש להם היררכיה פנימית שונה לחלוטין. הרבה פעמים נניח איזשהו סמל ותיק וחריזמטי, כולם יודעים שהוא מלך הפלוגה והסמכות שלו עליונה על פני כל מיני סגמים וסגנים עם ארונות על הכתפיים. ולמרות שבספרי התקנות כתובים כל מיני חוקים, היחידה מתנהלת לפי חוקים אחרים לחלוטין. באותו אופן, בעולם הכלכלי, בעולם העסקי, עסקים משפחתיים קטנים של משפחה, שתי משפחות, 20 עובדים, 40 עובדים, יכולים להתנהל בלי דרגות פורמליות, בלי ישיבות דירקטוריון, בלי ספרי חוקים. עוד דוגמה מפורסמת זה הקיבוצים הישראלים בראשית דרכם, שאנשים מכל העולם באו לראות איך קבוצה של 50, 100 בני אדם חיים בשיתופיות מלאה, בלי שום רכוש פרטי, בלי שום מוסדות מלבד שיחת החברים, בלי שום היררכיות. ברגע שחוצים את הקו של 150 פרטים, זה מתמוטט. אי אפשר לנהל חטיבה או אוגדה או צבא כמו שמתנהלת מחלקה. אי אפשר לנהל חברת ענק כמו מייקרוסופט, כמו שמתנהל עסק משפחתי קטן. הרבה מאוד פעמים זה מאוד ידוע במנהל עסקים. יש לעסקים קטנים, רגע האמת שלהם מגיע כשהם מצליחים וגדלים וגדלים וגדלים, ויום אחד מגיעים לרף הזה שהעסק חייב לבחור. או שהוא משנה את כל דרכי ההתנהלות הישנות שלו, מוותר על האווירה האינטימית של העסק הקטן, והופך להיות עסק פורמלי מסודר ואז הוא יכול להמשיך לצמוח, או שהוא יקרוס. באותה מידה, מה שעבד מאוד מאוד יפה, לפחות בהתחלה, בקיבוצים קטנים כמו דגניה, לא עבד כל כך יפה בברית המועצות עם 250 מיליון בני אדם, כששמה נאלצו להקים עוד כמה מוסדות מלבד שיחת חברים. באמת זה מעניין לציין שכבר ב-1928, הפילוג הראשון מבין הרבה בתנועה הקיבוצית חל בין שני זרמים, חבר הקבוצות והקיבוץ המאוחד. אנשי הקיבוץ המאוחד תמכו בהקמה של קיבוצים יותר ויותר ויותר גדולים, וראו בזה סימן להצלחה של הקיבוץ. חבר הקבוצות התפלגו בטענה שאם הקיבוץ יעבור רף מסוים, כבר חברי הקיבוץ לא באמת יוכלו להקד אחת השני מבחינה אינטימית והכל יקרוס, והם טענו שהגודל המקסימלי האידיאלי של קיבוץ זה 50 פרטים, משהו שתואם מאוד מאוד יפה ממצאים לא רק סוציולוגיים ואנתרופולוגיים, אלא גם זואולוגיים על קופי אדם, כמו שימפנזים וגורילות. אז באמת רכילות נותנת איזשהו בוסט לגודל ולתחכום של ההתארגנות של הומו ספיאנס, אבל גם הרכילות לא מעבירה אותנו את קו 150 הפרטים. מה בכל זאת מאפשר להומו ספיאנס להקים דברים כמו חברת מייקרוסופט, כמו ברית המועצות, כמו קיבוץ גבעת ברנר, שיש בו היום 1,400 תושבים בערך, שלא מכירים אחד את השני בצורה אינטימית? מה שאפשר את זה, זה ההופעה של שפה שמאפשרת לבני אדם לדמיין דברים ביחד, להמציא מיתוסים משותפים, והאמונה במיתוסים משותפים זה הדבק שמחזיק ביחד כל קבוצה אנושית גדולה יותר מ-150 פרטים. אם תבדקו לעומק כל קבוצה אנושית, כל מוסד, כל מדינה, כל דת, כל ארגון עסקי, אתם תגלו שביסוד שלו עומדת אמונה במיתוסים שונים ומשונים, שהמקום היחיד שהם קיימים זה רק בדמיון של בני האדם, ובשפה שמאפשרת להם לדבר על יצירי הדמיון שלהם. זה הכי ברור בדתות וכנסיות, נניח שני נוצרים שאף פעם לא נפגשו אחד עם השני, בכל זאת יכולים לשתף פעולה אחד עם השני, כי שניהם מאמינים באותם מיתוסים על אלוהים שהתגלם בבשר ונצלב כדי לחפר על החטאים שלנו ועל גן עדן וגיהנום וכן הלאה. אותו דבר מדינות, שני גרמנים שאף פעם לא נפגשו ולא מכירים אחד את השני, בכל זאת מסוגלים לשתף פעולה בצורה מאוד מאוד אדוקה ויעילה, כי שניהם מאמינים בקיום של הלאום הגרמני, הדגל הגרמני, ההמנון הגרמני וכן הלאה. חברות עסקיות, נגיד כמו מייקרוסופט, שני עובדי חברת מייקרוסופט שבחיים לא נפגשו, מסוגלים בכל זאת לשתף פעולה, כי שניהם מאמינים בכל מיני אגדות על קיומה של חברת מייקרוסופט, על קיומם של דברים כמו דולר, מניות, אגרות חוב, שכפי שנראה בהמשך הקורס, הם אגדות, הם מיתוסים, לא פחות מאשר הסיפורים של הנצרות. מערכות משפטיות, שני עורכי דין שאף פעם לא נפגשו, מסוגלים לשתף פעולה, מכיוון ששניהם מאמינים באותם מיתוסים על צדק, על זכויות אדם, על חוק בינלאומי. לפי תפיסתם של היסטוריונים היום, כל הדברים האלה הם מיתוסים שקיימים אך ורק בדמיון שלנו. אין דבר כזה באמת אלים, אין לאומים, אין חברות, אין כסף, אין זכויות אדם, אין צדק. המקום היחיד שהדברים האלה קיימים זה בדמיון שלנו ובשפה שמאפשרת לנו לדבר על המיתוסים האלה ולחלוק אותם אחד עם השני. אז אני אבחן דוגמה אחת לעומק כדי שזה יהיה ברור, אבל לפני זה יש כמה שאלות, כן?
האם זה לא אומר גם שבעצם היכולת לתקשר הדברים שאינם במציאות מאפשרת גם ליצור אותם?
בדיוק. כן,
זה גם
היתרון הגדול של הומו ספיאנס, שוב, די קל להסכים שרק הומו ספיאנס, למיטב ידיעתנו היום, מסוגל לדמיין דברים שלא קיימים במציאות ולתקשר אותם האחד לשני. אין שום עדות ששימפנזים מדמיינים גן עדן או אלים או זכויות שימפנזה או כסף שימפנזי. אין עדות לזה. על זה קל להסכים. מה שיותר קשה להבין זה למה זה כל כך טוב. אז זה משהו שאנחנו נחזור עליו שוב ושוב לאורך הקורס הזה בהזדמנויות שונות. כן? כן. תראה, סיבה כלכלית טובה לשתף פעולה יש לכולם. גם שימפנזים יכולים להרוויח הרבה מאוד אם 1,000 שימפנזים יתאגדו ביחד והתחילו להקים רשת מסחרית. או נניח, כל השימפנזים בעולם היו מתאגדים ביחד ומקימים את האגודה לזכויות השימפנזה ועותרים לכל מיני ערכאות בינלאומיות שיגנו על הזכויות שלהם. זה היה מצוין עבורם. אבל הם לא מסוגלים לדמיין דבר כזה, זכויות שימפנזה, כי זה לא באמת קיים. הם מסוגלים לדבר אחד עם השני על בננות, על עריות, על עננים, על נחשים. זה הם מסוגלים לדבר. אבל הם לא מסוגלים לדבר על משהו שלא קיים, כמו זכויות השימפנזה. היחידים שמסוגלים לדבר על זה, זה הומו ספיאנס, ובאמת יש אגודה לזכויות השימפנזה, אבל היחידים שחברים בה זה הומו ספיאנסים. האופן שבו חוקרים אנושיים מדברים על ההיררכיה של השימפנזים עושה שימוש במושגים מופשטים. למיטב ידיעתנו, הבנתנו את השימפנזים, הם עצמם, מבחינתם ההיררכיה זה דבר קונקרטי לחלוטין. אם אני אבוא עכשיו להרביץ לך, אז הוא שהוא חבר שלך יבוא להרביץ לי. אם יש פה בננה ואני רוצה אותה, יכול להיות שגם השימפנזה ההיא רוצה אותה. אין להם תפיסות... זה לא חוק טבע, יש להם פה ברירות. אבל הם מסוגלים, שוב, שימפנזים מסוגלים לדמיין כל מיני מצבים, היפותטיים, ושימפנזים אפילו מסוגלים לשקר. צריך להדגיש שדמיון זה לא שקר. שקר, אנחנו יודעים ששימפנזים מסוגלים לשקר. ניתן דוגמה. למשל, שימפנזה אחד מוצא בננה, או מנסה לקטוף אותה, ושימפנזה שני רואה את זה, הוא רוצה את הבננה לעצמו. יש עדויות חד משמעיות לזה, שבסיטואציה כזאת, השימפנזה שרואה את מה שקורה, עשוי להשמיע את קריאת אזהרה, זהירות אריה, והוא נבהל, אריה עוזב את הבננה ובורח, אך מי שהשמיע את הקריאה שיודע שזה לא נכון, הולך ולוקח את הבננה. זה שקר. הם מסוגלים לשקר. הם לא מסוגלים לספר אחד לשני, אם תיתן לי את הבננה, אז אחרי שתמות תגיע לגן עדן. זה הם לא מסוגלים לעשות. זה היתרון הגדול של הומו ספיאנס. למה זה יתרון כזה גדול? נראה בהמשך. שאלה אחרונה, כן? זה שיש הבדלים, זה שונים במחלוקת. יהיה לנו שיעור שלם, עוד כמה שבועות, שיוחד לשאלה, יש או אין הבדלים בין נשים וגברים, והאם ההבדלים האלה הם היסטוריים או ביולוגיים, ואז נחזור לסוגיה הזאת. אוקיי, אני רוצה רק להסביר שוב לעומק את הסיפור הזה של מיתוסים ודמיון, והדוגמה שאני רוצה להשתמש בה היא דוגמה שלקוחה דווקא מהיום ולא מתקופות קדומות. בדרך כלל, כשמדברים על מיתוסים שמאפשרים לבני אדם לשתף פעולה, מה שקופץ לאנשים לראש זה איזשהו שבט פרימיטיבי אי שם באיזשהו אי, שבני השבט מתקבצים כל ירח מלא לרקוד ריקודי מסכות מסביב למדורה ומאמינים בכל מיני רוחות ושדים. והאמונות האלה מאפשרות להם לשתף פעולה נגד השבט השני. עכשיו, זה בהחלט, יש הרבה מאוד דוגמאות כאלה, והן בהחלט נכונות, אבל הן יוצרות רושם מוטעה שמיתוסים הם בסיס לשיתוף פעולה אך ורק אצל חברות פרימיטיביות, ויש דרכים יותר יעילות ורציונליות ומודרניות לבסס שיתוף פעולה. והטענה שתחזור כל הקורס זה שאין. אין שום דרך, גם בעולם של המאה ה-21, לבסס שיתוף פעולה בקבוצות של יותר מ-150 פרטים, אלא על ידי אמונה במיתוסים משותפים. ולכן אני אביא דוגמה מהעולם שנחשב בדרך כלל האנטיתזה המוחלטת לרופאי אליל ומחשפים שמאמינים ברוחות ושדים, עולם העסקים והמשפט המודרני. האמת היא שעורכי דין ואנשי עסקים בני ימינו הם מחשפים ורופאי אליל, שההבדל העיקרי בינם לבין המחשפים ורופאי האליל שלפני 2,000 או 10,000 שנה, זה שהם פשוט מספרים אגדות לאין שיעור יותר משונות מאשר אלה של רופאי האליל הקדומים. והאגדה שאני רוצה לספר לכם עכשיו, זאת האגדה על חברת פז'ו. שהיא תשמש לנו אבן מקרה הבוחן לאגדות נוספות, כמו על ירושלים והדת המצרית הקדומה, ואותו אריה אדם ממערת שטאדל, שאין לנו ממש מושג איזה אגדות ומיתוסים הסתתרו מאחורה. חברת פז'ו היא אחת החברות המסחריות הגדולות בעולם. היא מעסיקה נכון להיום בערך 200,000 עובדים, שרובם זרים לחלוטין אחד לשני ומעולם לא נפגשו. למרות זאת, 200,000 העובדים של חברת פז'ו משתפים פעולה כל כך ביעילות, שכל שנה חברת פז'ו מוכרת מוצרים בשווי של בערך 50 מיליארד יורו. עכשיו תחשבו, מה זה בעצם חברת פז'ו? איך היא קיימת? מה זה? עכשיו יש בעולם הרבה מאוד מכוניות מדגם פז'ו, אבל זה ברור שזה לא חברת פז'ו. אתם יכולים להרוס את כל המכוניות מדגם פז'ו שיש בעולם, זה לא יפגע בקיומה של חברת פז'ו, היא פשוט תייצר מכוניות חדשות. להפך, בשבילה זה יהיה מאוד טוב, זה מגדיל את השוק. אז זה לא חברת פז'ו. אבל לחברת פז'ו יש מפעלים, ויש מכונות, ויש פועלים, ויש סוכני שיווק, ויש רואי חשבון, וכן הלאה וכן הלאה. אבל גם אלה זה לא חברת פז'ו. איזשהו אסון היום ונורא, יכול להביא לכך שכל עובדיה של חברת פז'ו ימותו היום. נניח כולם באו לאיזה כנס, ואז בדיוק נפלה שם פצצה אטומית, וכולם מתו בבת אחת. חברת פז'ו ממשיכה להתקיים, והיא יכולה פשוט לשכור פועלים חדשים, לשכור רואי חשבון חדשים, לשכור מנהלים חדשים, הכל בסדר. אז אולי חברת פז'ו זה באמת המנכ״ל שלה ובעלי המניות. אבל גם זה לא נכון. המנכ״ל אפשר לפטר אותו ולהביא מישהו אחר במקומו. בעלי המניות יכולים למכור את המניות שלהם למישהו אחר ולהתחלף, וחברת פז'ו לא נפגעת מזה ולא משתנה כתוצאה מזה. לעומת זאת, המכוניות, המכונות, המניות, הכל יכול להישאר על כנו, אבל שופט יחתום על מסמך שמורה על פירוקה של חברת פז'ו בגלל שנניח היא מונופול או משהו כזה, וברגע שהוא שם את חתימתו על המסמך, החברה פסקה להתקיים. בדיוק, חברת פז'ו היא ישות משפטית, היא פיקציה משפטית, היא אגדה משפטית. המקום היחיד שבו החברה קיימת זה בדמיון המשותף שלנו, בסיפורים שאנחנו מספרים אחד לשני. אבל אין לה שום קיום חומרי, אבל היא באמת פיקציה כזאת משפטית, שישות דמיונית, אבל ישות שחלים עליה חוקים, שיכולה לצבור הון עצום, כוח עצום, היא חייבת לשלם מיסים, היא יכולה לתבוע אתכם למשפט, אתם יכולים לתבוע אותה למשפט, וכן הלאה. אבל איזה מין סוג של ישות היא חברת פז'ו? היא שייכת לסוגה מאוד מסוימת של ישויות דמיוניות, שנקראות חברות בערבון מוגבל. שזה אחת ההמצאות הגאוניות ביותר אי פעם של עולם המשפט העסקי. רוב ההיסטוריה לא היה דבר כזה חברה בערבון מוגבל. היה אנשים, ולאנשים האלה היה רכוש. נניח תחזרו 1,000 שנה אחורה בצרפת, אז נניח אחד מאבות אבותיו של מייסד חברת פז'ו, נניח איזשהו ז'אן פז'ו, פתח בית מלאכה לייצור עגלות בפריז בשנת 1200. יש את ז'אן ויש את הבית מלאכה שמייצר עגלות. מה קורה אם ז'אן מוכר לכם עגלה ואחרי שבוע היא מתפרקת? אתם הולכים ותובעים למשפט את ז'אן. ואם הוא מפסיד, הוא צריך לשלם לכם מכספו הפרטי פיצויים. ומה קורה אם ז'אן לקח הלוואה כדי לפתוח את בית העסק לייצור עגלות, והעגלות שלו לא טובות, והוא לא מסוגל להחזיר את ההלוואה? מה שקורה, שיקחו לו את כל הרכוש, את הבית שלו, כל מה שיש לו, ואם אין לו מספיק כדי להחזיר את ההלוואה, אז אפשר אפילו למכור אותו לעבדות, כדי להחזיר את ההלוואה. הרי הוא לקח את ההלוואה, אז הוא חייב להחזיר אותה. אבל המצב הזה מאוד הגביל את התעוזה הכלכלית של בני האדם. בני אדם חששו ליזום מפעלים עסקיים חדשים ולקחת סיכונים, כי כל הזמן היה החשש, אוקיי, אני אפתח בית מלאכה והוא ייכשל, ייקחו לי את הכל וימכרו אותי לעבדות. אז עדיף לי לא להסתכן. ואז באיזשהו שלב, בני אדם ביבשת אירופה המציאו המצאה גאונית. הם המציאו ישות חדשה דמיונית שנקראת חברה בערבון מוגבל. ב-1896, כשהישויות האלה כבר מוכרות לכולם, בא מייסד באמת חברת פז'ו, קראו לו לא ז'אן אלא ארמנד, ארמנד פז'ו, וייסד חברה, הוא רצה לפתוח באמת בית מלאכה לייצור, לא עגלות אלא מכוניות, והוא מייסד את חברת פז'ו. הגדולה של הישות הזאת, חברה בערבון מוגבל, זה שהיא יוצאת הפרדה בין האדם לבין החברה, ו... העול מוטל על הכתפיים של החברה ולא של האדם. אם חברת פז'ו מוכרת לכם מכונית והיא מתקלקלת, אתם תובעים למשפט לא את ארמנד פז'ו, אלא את חברת פז'ו. אם חברת פז'ו, אם נגיד אותו ארמנד פז'ו, כדי לממן את הפתיחה של המפעל שלו, לקח 10 מיליון פרנק בהלוואה, ואז לא הצליח למכור ופשט את הרגל, אי אפשר לגעת בבית שלו. אי אפשר לגעת בכלי הכסף שלו, אי אפשר לגעת בבגדים שלו, ובטח ובטח שאי אפשר למכור אותו לעבדות. כי מהו השם? זה לא הוא לקח את ההלוואה, זה החברה לקחה את ההלוואה. ולכן החברה צריכה להחזיר את ההלוואה. ואם החברה לא יכולה להחזיר את ההלוואה, אז היא פושטת רגל, אבל לארמן פז'ו לא קורה כלום. זו הייתה המצאה גאונית מבחינה כלכלית, כי היא אפשרה לבני אדם להתחיל לקחת סיכונים כלכליים יותר ויותר גדולים, בלי לסכן את עצמם באופן אישי. לכן קוראים לזה בערבון מוגבל. הערבון שלי לחברה שאני מקים הוא מוגבל. ובאמת, ארמנד פז'ו מת ב-1915, חברת פז'ו עדיין חיה וקיימת. ושוב, היא חיה וקיימת איפה? בדמיון שלנו. עכשיו, איך בדיוק ארמנד פז'ו יצר את החברה? הוא יצר את חברת פז'ו בדיוק באותו אופן שמחשפים ורופאי אליל יוצרים שדים ורוחות, בדיוק באותו אופן שכמרים וכהנים יוצרים אלים. ארמנד פז'ו סיפר סיפור ושכנע את עצמו ואת כל הסובבים אותו, כולל אתכם, להאמין בסיפור הזה, להאמין באגדה הזאת. כדי שהסיפור יהיה משכנע, כדי שכולם יאמינו באגדה הזאת, ארמנד פז'ו לא סתם עמד בכיכר העיר וסיפר את זה, הוא הלך למקום קסום, למשרד של עורך דין, ובאמצעות המדיום המקומי, ערך טקס רב רושם עם בגדים מפוארים בחליפות ומגבעות ועניבות, שבטקס הזה סיפרו את הסיפור של יצירת חברת פז'ו, ולא סתם סיפרו אותו, אלא כתבו אותו על דף מאוד מאוד מהודר, בתוספת כל מיני לחשי קסם והשבעות נוראיות שרק עורכי דין מסוגלים להבין, ואברה קדברה, חברת פז'ו נולדה. עכשיו, לא כל סיפור ולא כל אגדה, עכשיו זה לא שהכל הולך. אתם לא יכולים לספר איזה אגדה שאתם רוצים. כמו שכהנים ורופאי אליל ומחשפים לא יכולים לספר כל הסיפור שהם רוצים. עם הזמן נוצרת מיתולוגיה מסודרת, שכהנים ורופאי אליל צריכים להכיר אותה בדקדקנות, ומתווכחים ביניהם בפלפולים אין קץ, האם למשל אל מסוים יכול או לא יכול לעשות דבר מסוים? האם למשל אל הים יכול להוריד גשם, או שרק אל הגשם יכול להוריד גשם? אז אתם לא יכולים לבוא ולספר איזה סיפור שאתם רוצים על אל הגשם. אתם חייבים לקחת בחשבון את המיתולוגיה שכבר נוצרה, את הסיפורים הקודמים. באותו אופן, גם התכונות, גם המיתולוגיה המשפטית, גם התכונות של הישויות האלה, חברות בערבון מוגבל, הן מקודדות במיתולוגיה מאוד מאוד ענפה ומסובכת, שנקראת דיני חברות, שעורכי דין לומדים אותה במשך שנים, ואז מתפלפלים ביניהם בלמדנות אין קץ, האם אפשר או אי אפשר לדמיין תכונה מסוימת לחברה בערבון מוגבל. האם למשל חברה בערבון מוגבל יכולה להיות הבעלים הריבוניים של טריטוריה? האם היא יכולה לנהל מלחמות על דעת עצמה? פעם חשבו שכן, אחרי זה גילו שאמרו שבעצם לא. היום למשל שאלה מאוד מאוד חמה בעולם המשפט העסקי, זה האם חברה בערבון מוגבל יכולה להיות הבעלים החוקיים של צורות חיים. חברות לביוטכנולוגיה מייצרות היום צורות חיים חדשות, כל מיני גם וירוסים וחיידקים ואמבות ועוד מעט תרנגולות ופרות ואולי בני אדם. האם חברה בערבון מוגבל יכולה לרשום פטנט על זן חדש של תרנגולת, ואף אחד בעולם לא רשאי לייצר תרנגולת כזאת, אלא אם הוא משלם לחברה דמי בעלות? האם יכול להיות דבר כזה שישות דמיונית לחלוטין, חברה בערבון מוגבל, היא הבעלים החוקיים של צורת חיים גשמית, נושמת, הולכת, תרנגולת? אז זה כרגע נמצא בערכאות. זאת אומרת, לא ברור מה התשובה על השאלה הזאת. כל זה לא היה אפשרי אם הומו ספיאנס לא היה מסוגל לדבר על דברים שלא קיימים במציאות. וזה באמת הסוד הגדול של השפה שלנו, וזה סוד ההצלחה של החיה הזאת, של היצור הזה, הומו ספיאנס. היכולת ליצור את הדברים האלה, יש להם שמות שונים לישויות הדמיוניות האלה. יש כאלה שקוראים להם פשוט פיקציה, שהוא פיקציה זה לא שקר, אלא זה דמיון משותף. יש כאלה שקוראים לזה הבניה חברתית, יש כאלה שקוראים לזה מציאות מדומיינת. אנחנו נשתמש במושג השלישי, מציאות מדומיינת. זה מושג שהוא טוב, כי הוא מדגיש את שני האלמנטים השונים. מצד אחד זה מדומיין, זה קיים רק בדמיון שלנו, אין באמת חברת פז'ו, אין באמת זכויות אדם, אין באמת אלים, אין באמת גן עדן, זה רק בדמיון שלנו. מצד שני זה מציאות, זה לא שקר. כל עוד כולנו ביחד מדמיינים את זה, ומסכימים להאמין בזה, זה באמת לא סתם קיים, אלא זה כוח עצום בעולם. וצריך להדגיש את זה, כי יש אפילו נטייה לחשוב שמציאות מדומיינת זה איזשהו באמת תרגיל, רמאות. אז לא, רוב האנשים שמפיקים תועלת ממציאות מדומיינת מסוימת, בדרך כלל מאמינים בה באמת ובתמים. רוב המחשפים באמת מאמינים שיש דבר כזה שדים ורוחות. רוב המיליונרים באמת מאמינים שיש דבר כזה חברות ברבון מוגבל ומניות וכסף. רוב הפעילים החברתיים באמת מאמינים שיש דבר כזה זכויות אדם. כשהאום למשל דורש שישראל תכבד את זכויות האדם בשטחים, אז זה לא שקר, זה דמיון. גם האום זה דבר מדומיין, גם ישראל זה דבר מדומיין, וגם זכויות האדם זה דבר מדומיין, אבל מספיק אנשים מאמינים בזה כדי שזה יהיה כוח עצום בעולם. אז זה הדבר שבאמת קורה, המכריע שקורה במהפכה הלשונית, ההופעה של היכולת ליצור מציאות מדומיינת, שזה הבסיס שעליו עומד כל שיתופי הפעולה בין קבוצות גדולות יותר מ-150 פרטים בהיסטוריה. יהיה לנו, לגבי זכויות אדם, יהיה לנו שיעור או חצי שיעור שיעסוק בסוגיה הזאת לעומק. אני אקדים ואומר שבדרך משקפיים של ביולוגים אי אפשר לאתר דבר כזה זכויות אדם. והדרך הטובה לחשוב על זה זה שלאף חיה אחרת אין זכויות. זאת אומרת, אין זכויות אין זכויות שימפנזים, או זכויות חרגולים, או זכויות מדוזות. אלא אם כן בני אדם מדמיינים את זה ומחליטים לתת להם את הזכויות האלה. אבל זה לא משהו שבאמת, נגיד, לבני אדם יש ידיים, יש עיניים, יש אף. כשאומרים שלבני אדם יש זכויות, זה לא אותו דבר. זה קטגוריה לגמרי אחרת של קיום. עכשיו, זה לא אומר שזה לא חשוב, זה לא אומר שלא כדאי להאמין בזה. להפך, כל הסיפור של האמנה החברתית זה בדיוק הרעיון של אמונה. אנחנו כולנו מסכימים להאמין ביחד במשהו, נניח זכויות אדם, או נניח כסף, כי זה מועיל לנו. זה לא הופך את זה לבאמת נכון, לבאמת בעל קיום אובייקטיבי, אבל זה כן אומר שכולנו מעדיפים להמשיך ולהאמין בזה, כי זה מועיל לנו. אז זה הדבר שקורה במהפכה הלשונית, או שלושה דברים. אין סתירה בין שלושת האפשרויות, הן משלימות אחת את השנייה, כולן נכונות, אבל הקורס הזה ישים דגש על הדבר השלישי. מה שקורה במהפכה הלשונית זה ההופעה של שפה פיקטיבית, שפה שמאפשרת לדבר על פיקציות. אבל זה חשוב משתי סיבות. סיבה אחת שדיברנו עליה כבר, זה מאפשר לבני אדם לארגן שיתופי פעולה מתוחכמים במספרים גדולים. הסיבה השנייה שזה כל כך חשוב, וזה חשוב לא פחות, אז נתחיל להגיד על זה כמה מילים ונמשיך בשיעור הבא כבר. היכולת ליצור מציאות מדומיינת ממילים לא רק אפשרה לבני אדם לשתף פעולה במספרים גדולים, אלא אפשרה לשנות את כללי שיתוף הפעולה שלהם במהירות רבה, ולכן נתנה לחברה האנושית גמישות ויצירתיות שלא היו לאף חברה של ניאנדרטלים, הומו ארקטוסים, או שימפנזים, או גורילות. הסדרים החברתיים של קופי אדם כמו שימפנזים, או של מיני אדם קדומים כמו נאנדרטלים, למיטב ידיעתנו, היו במידה רבה מקודדים ב-DNA, והורשו מדור לדור על ידי תורשה גנטית, ולכן השתנו מאוד באיטיות. כל בעל חיים נולד לא רק עם ספקטרום מסוים של יכולות פיזיות, אלא גם עם ספקטרום מסוים של יכולות חברתיות. למשל, שימפנזים נולדים עם נטייה מולדת, טבעית, לחיות בקבוצות של 20, 30, 40 פרטים, שיש בהם היררכיה נוקשה למדי, שבראש עומד זכר האלפא. אצל פילים הסיפור לגמרי שונה. פילים ופילות נולדים עם נטיות אחרות. הפילות יש להם נטייה להתארגן ביחד בקבוצות שחברים בהם אך ורק פילות נקבות והילדים שלהם, הפילונים והפילונות הקטנות, שמי שמנהיג אותה זה תמיד פילה, מטריארכית. מה קורה לזכרים הבוגרים? הזכרים הבוגרים נפלטים החוצה כשהם מתבגרים, ומסתובבים להם, זה כמו איזה מין מערכת שמש כזאת, שבמרכז יש קבוצה מאורגנת של נקבות וילדים, ופה ושם בסוואנה מסתובבים פילים זכרים בודדים, ומדי פעם באים להילחם ולהזדווג. זה הנטיות של פילים. לנמלים, לפחות מסוגים מסוימים, יש נטיות אחרות. נמלים נוטות להתארגן במושבות ענקיות של אלפי פרטים, עם סידור מאוד ברור לפועלות ומלקטות ומלקות וכן הלאה. עכשיו, הנטיות המולדות האלה הן לא עריצות. בעלי החיים נולדים עם טווח של אפשרות התנהגות, ומה יוגשם מתוך הטווח הזה תלוי הרבה פעמים בתנאי הסביבה. אבל הטווח הוא בסופו של דבר מוגבל, ואי אפשר לחרוג ממנו. למשל, שימפנזות, נקבות, לא יכולות יום אחד, נגיד הן מסתובבות להן גם כן בסוואנה, ומישהי באה ואומרת, הפילות האלה, הם הבינו איך צריך לחיות. אנחנו צריכות להתנהג כמו הפילות, לסלק מפה את כל השימפנזים הזכרים, או להפך, להסתלק בעצמנו ולהקים חברה רק של שימפנזות נקבות והילדים שלנו. בלתי אפשרי. אין מצב שהשימפנזות יהיו מסוגלות לחולל מהפכה פמיניסטית כזאת בחברה שלהן. אין גם מצב, נניח, בדיוק עכשיו על רקע המהפכה במצרים, אז מה שקרה במצרים לא יכול לקרות בחברה שימפנזית. כלומר, אפשר להחליף את זכר האלפא, אבל אי אפשר להחליף את שיטת המשטר הבסיסית. שימפנזים לא יכולים לקום יום אחד בבוקר, להגיד לזכר האלפא, לך מפה, ובמקום למנות זכר אלפא חדש, לנסות ליצור איזושהי דמוקרטיה שימפנזית שבה כולם שווים זה לזה. פשוט לא מסוגלים, כי אין להם את התכנות המתאים ב-DNA שלהם. מה שזה אומר זה שהטווח ההתנהגויות של בעלי החיים הוא די מוגבל, הוא די צר, ושינויים משמעותיים בהתנהגות שלהם, בעיקר במבנים החברתיים שלהם, מחייבים שינוי גנטי. ושינוי גנטי זה דבר שקורה לעתים נדירות, זה דבר שקורה באיטיות, וזה דבר שקורה באופן לא יזום. כלומר, השימפנזים לא יכולים לבוא ולהגיד, טוב, כדי ליצור פה דמוקרטיה, צריך לשנות את ה-DNA שלנו, אז בואו נתחיל לעבוד על לשנות את ה-DNA. הם לא יודעים איך עושים את זה. אז לכן השינויים המהותיים בחברות של בעלי חיים הם נדירים, הם איטיים והם לא יזומים. אותו דבר בדיוק נכון לשינויים החברתיים בקרב מיני האדם הקודמים, לפני המהפכה הלשונית. בדיוק כמו אצל השימפנזים, גם החברות האנושיות, היה להם טווח מסוים של אפשרויות, אבל הטווח הזה היה די צר, ובמשך מאות אלפי שנים לא היו שינויים משמעותיים. ואם היו שינויים, הם ברובם היו שינויים לא יזומים, שנבעו פשוט ממוטציות גנטיות ומתהליכים ביולוגיים טבעיים. והתוצאה של זה, שבאמת החברה האנושית לאורך מאות אלפי שנים נראית פחות או יותר אותו דבר. הגדולה של השפה הפיקטיבית ושל מה שקורה במהפכה הלשונית, ולזה כבר נדבר על זה בהרחבה בשיעור הבא, זה שהיא אפשרה לשינויים חברתיים לקרות באופן יזום ובמהירות הבזק. מכיוון שכללי ההתנהגות החברתיים של הומו סאפיינס, מאז המהפכה הלשונית, מבוססים פחות ופחות על DNA, ויותר ויותר על מיתוסים, אפשר להתחיל לשנות את כללי ההתנהגות באופן יזום ומהיר. כי DNA, לפחות עד המאה ה-21, אף אחד לא ידע איך משנים, והוא משתנה לאט. לעומת זאת, מיתוסים, הרבה יותר קל לשנות, והרבה יותר מהר לשנות, ואפשר לעשות את זה בצורה מודעת ויזומה ומכוונת. אז אנחנו נעצור כאן ונחזור לנקודה הזאת בשיעור הבא.